אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, בוקר טוב, רדיו קול חי, רותי גרינגליק. כאילו בשבילי לדבר איתך זה לא בדיוק עבודה, כי לבוא אלייך זה בשבילי גם, אני בן אדם, זה לחזור הביתה לתהליך של תשובה, תהליך של לב, נשמה. אני יודעת שאנחנו נפגשות בזכות שאולי, זכר צדיק וקדוש לברכה. הדבר הראשון שעלה לי כשנכנסנו לכאן לשבעה, היה משהו שאת לימדת אותי. אני יודעת שיש דברים שאנחנו משאירים באוויר ולא יודעים שאנשים לוקחים אל החיים שלהם. נדבר על שאולי ברור, אבל אל תצחקי עליי, תצחקי עליי, לא אכפת לי. את לימדת אותי להודות לבורא עולם על הגבות שלי.
מודה שאני לא זוכרת.
כי זה היה, זאת הייתה תקופה שבא לי, מיקי. הוא אמר, איך ששאולי נהרג, זה מה שהוא אמר. זאת האישה שהתפללתי אליה הכי הרבה בחיים שלי. כן, זה מה שהוא אמר. אני יודעת שאין לו בעיה שאני אגיד את זה, על אף שלא שאלתי רשות. בתקופה שהייתה... שאת, את והגוף שלך דיברת שלו, ואת הסברת לי, אחרי אותה מחלה, על גבות שעוצרות זהה. הייתי צעירה כזאת.
עכשיו אני נזכרת. זה היה לפני 20 שנה. דניאל, שהיום בן 20, היה בן 7 חודשים. ובגלל שהייתי קרחת, בלי גבות, בלי ריסים, אז... כשהתחיל לצמוח לי ממש מעט ריסים, אז אחותי מדברת איתי בטלפון ואומרת לי, מה את עושה? אמרתי לה, אני שמה רימל, והתחילה לצחוק, כי היא יודעת שאין לי. אמרתי לה, לא, לא, את לא מבינה, זה התחיל מלמטה ואני שמה רימל, כדי שיראו לי קצת, שאני ארגיש גבות, ריסים. ואחר כך אמרתי לצביקה, אתה יודע, אנחנו מה זה? למה אנחנו לא אומרים תודה על מה שיש? רק שאין לנו, פתאום כשזה חוזר אנחנו אומרים תודה. ואז הבנתי שכל השיער בגוף, כשאת מקבלת כימותרפיה והכל ניטל ממך, אז את פתאום מבינה שאת כמו גוש של שיש. שום דבר לא עוצר. והשיער בגוף, המטרה שלו היא ממש לשמור עלינו. ולמנוע מהזיעה לשטוף את הגב, את הפנים, את ה... ואני זוכרת שזה היה... פתאום אמרתי, למה צריך לזכור את זה ככה? אבל כן... אחר כך דיברתי על זה המון, שבואו נזכור שוואה, אנחנו פותחים את העיניים, רואים גבות, רואים ריסים, אומרים תודה, תודה השם.
את רואה? את רואה?
וואי, אני בשוק שאת זוכרת את זה.
אני זוכרת את זה כל יום. כל יום כשאני יוצאת מהבית, ולפעמים אני מתאפרת, ולפעמים לא, ואני... האמת שזה מאפרת העירה לי שאני צריכה לטפל ב... בקרחות בגבות, וזה שוב עלה לי, זה עולה לי המון, הלימוד הזה שלימדת אותי, כי זאת כאילו גם פונקציה שאת לא חושבת עליה עד שאין.
ממש.
וכשחם, ואת גם אמרת לי, מה היית עושה בהבנה של אין גבות, הן לא עוצרות את הזיעה, ישראל וחם, זה הולך איתי. אז כששאולי נהרג, וכמובן שכשאת מכירה מישהו, כן, יש מלחמה עכשיו ויש הרוגים, אבל אני יודעת להגיד מבחינה משפחתית שלנו, שאתם הראשונים שאנחנו מכירים. וזה היה בוקר מטלטל כמובן, גם ההגעה לכאן לשבעה אלייך. וואו. כן.
זה באמת יוצא דופן, כי כשאני מתראיין, אתה מתראיין, אתה לא מכירה את זה, ואת הולכת לגרום לי לפקוט, וזה וואו.
כי זה ילד שהילדים שלי היו בגן, וישר יאלי אמר, מה, שאו לי וזה וזה. ועכשיו את פוגשת את זה בטח, כי הילד הזה היה אנרגטי ומלא היכרות ברעננה, בכל הארץ, בכל חור, שאו לי הזה. אבל כן, כי כל החיים רותי, את חוזרת שוב עם עצמך, להווה עבר. הווה עבר, וגם עכשיו הרי עולים לך מיליארד זיכרונות מהילד הזה, ששתולים פתאום במהלך ה-26 שנה?
בדיוק, הייתה לו עם הולדת שבוע לפני שהוא נהרג.
אני יודעת, בגלל שזה התכתב לי עם אחד הילדים שלנו, ואת הזמנת אותנו לאכול כאן. זוכרת אותנו סוג צעיר?
היינו כולנו צעירים. חושבים שאנחנו שולטים בילדים, שולטים במצב, עפים על עצמנו. אני חושבת שקיבלנו איזה ענבה.
בהחלט. וכאילו כשנסעתי מבני ברק לכאן הבוקר, אמרתי, לא, זה לא יהיה עוד רעיון של אמא של חייל. א', כי זאת את, ב', כי זה שאולי, כן, ודאי, זה לא סוד, כי אנחנו מכירות. השאלה הכי חזקה שהייתה לי לשאול כל הדרך, היא, את עוסקת בחינוך. את מחנכת למופת בעיניי, כי הבית הזה הוא בית שמח. הוא בית מנגן, הוא בית שכן, כל הסיפור של שאולי, זאת אומרת, יש לך איזה תמה הורית, שהיא הולכת לכל אורך הדרך, והשאלה שבערה לי כל הדרך לכאן, אני אשאל אותה, ואחרי זה נלך לאן שאנחנו רוצות עם הרעיון הזה, זה שהאם באמת כלי עבודה, שיש לנו לתת לאנשים אחרים, אנחנו יושבות בקליניקה שלך, היא נכונה גם כשהאדם מצטרך את זה לעצמו, בהתמודדות האישית שלו.
היות ואני מנחת הורים כבר 18 שנה, ויועצת זוגית ואישית קצת פחות, אני חושבת שהתפקיד המרכזי שלנו בחיים, בחיים שלנו ההורים, במשפחה שלנו, בעצמנו, גם לגבי עצמנו, זה, כשאומרים כלים, זה נורא רחב, אבל אם אני אצמק את זה לדבר אחד, זה לייצר בתוכנו חוסן ועמידות, וזה גם אני חושבת שנשמע נורא נורא רחב, אבל להסתכל על החיים כחדר כושר, חדר כושר של החיים. וכשיש חדר כושר, ומישהו אחר עושה לך את האימון, אז אתה אולי מבסוט כי יש לך את הריח של המגבת, אבל אין לך את השריר המפותח. ואני חושבת, באמונה שלמה, שהתפקיד שלי בלהחזיר אמאות ואבות למקום הטבעי שלהם, למקום של להיות בתפקיד. יש לנו תפקיד הורי, למרות שאין לנו, אמרתי לך, צחקתי על עצמי, חשבתי פעם שיש שליטה על הילדים, אף אחד לא גילה לי שאין לנו שליטה על הילדים. אבל יש להם תפקיד מאוד מרכזי בחיים שלהם, להכין אותם לחיים. נכון. אז בנוסף לזה שאני כבר שנתיים מלמדת הנחיית הורים במכללה בצפון, והתחלתי להתנדב בעמותה שנקראת בשביל המחר. וזו עמותה שבעצם לוקחת חיילים של איבוד השירות הצבאי שלהם. מין סדנאות כאלה.
בהבנה שבחור עובר משהו בצבא שהוא זקוק לאיבוד אחר כך?
כן, והאיבוד הוא כולו, זה 8 ימים, נוסעים לרומניה, מין כזה. מאוד, מאוד מרתק, אבל אני עברתי את ההכשרה על עצמי. עשינו הכשרה בערבה, 5 ימים על עצמנו, ואתה יוצא יותר מחוזק. כי הסיפור הוא באמת לראות מה נקודות, במה אתה נאחז? במה אתה נאחז כשקוראים לך באמת אירועים קשים. עכשיו, לא תמיד זה אירועי קצה. עכשיו אנחנו באירוע קצה.
גמרי.
אבל בגדול, הסיפור האמיתי הוא לדעת איך אנחנו משתמשים, יש מלא דברים סביבנו שאנחנו יכולים להשתמש בהם. יש תיאוריות סביב זה. לא משנה עכשיו. יש תיאוריות שאומרות, אתה פתאום צריך לראות מה נותן לך יותר כוח? המשפחה, החברים, הבן זוג, גם וגם, האמונות שלך, החברה שאתה נמצא בה. תקשיבי, מה שקרה פה בשבעה, היה משהו לא מהעולם הזה, שחברו להם האנשים שהכי קרובים אלינו, וצביקה אמר לחבר, תגיד, לך לעבודה. אמרו לו, אני עומד איתך שבעה, אני לא יושב שבעה, אני עומד שבעה. וזה משענת מדהימה. ואני חושבת שעכשיו, וכל שבוע הייתי עושה כאלה סדנאות בזום לנשות מתגייסים, מגויסים. הבנות המדהימות האלה, האימהות האלה שכבר חודשיים שלושה לבד עם הילדים בבית. ואיזה חרדה, והן היו יוצאות אחרי שעה. אמרו, וואו, אנחנו קצת השארנו לנו את הנשימה, את הגב. אנחנו צריכים למצוא את הדברים שנותנים לנו, ויש. חוסן, עזרה, תמיכה.
אז הידע שלך, שצברת עם ההורות הפרטית שלך, ועם הידע המקצועי ותיאוריות, בלילה בשקט כשסגרת עיניים וכולם או הלכו נשארו פה לישון, קלטת במה את משתמשת או צפת מעל?
תראי, בלילה כשאת לבד, זהו, עכשיו אני אתחיל לבכות.
מאמי, אנחנו פה סיימנו להתבייש מהדמעות של עצמנו, אה? חלס, הסתרים.
אז שמה, את רוצה את הילד שלך? לא מעניין אותי כל השאר. הוא היה נכנס פה בסמטה ושאר. עכשיו, אני לא ידעתי שהוא נכנס מהכביש. זה סמטה של איזה 30 מטר. חשבתי שרק דקה לפני שהוא עולה, הוא מתחיל לשיר לי סרנדות. והשכנה אמרה לי, וואי, חסר לי שאני תמיד ידעתי ששאולי בא הביתה. אני לא ידעתי שהוא שר מהכביש. הוא היה נכנס בשיר ששמעו אותו בכל הבתים פה. היא אומרת לי, אני פשוט תמיד ידעתי מתי שאולי בא הביתה. אז אני עכשיו, אני חושבת שכשאני צפה וכשאני מתעוררת בבוקר, אני אומרת לעצמי, את יכולה, אתם תשרדו. אבל עכשיו למשל, אני כבר לא מעניין אותי מה היה איתו. אני רוצה אותו. אז תפסת אותי באיזה בוקר ששום דבר לא מעניין אותי.
לא, אני אגיד לך משהו. אני פוגשת הרבה אנשים שהיו רוצים לשפר את מערכת היחסים עם הילדים שלהם, או זוגית, או את ואימא. אנחנו שומעות הרבה רצון בשנים האחרונות למודעות, לידע, לקרב בין אנשים, קודם כל טוב, בין מגזרים, ודאי, בין אלה ואלה, אבל את שומעת המון רצון לקרב בין מערכות יחסים שבטבע שלהם הן היו אמורות להיות קרובות, רק משהו קרה ונוצר איזה סכסוך וזאת לא מדברת עם זאת, ואת רוצה להרגיש יותר קרובה לילדים שלך והיא לאימא שלה וכו' וכו'. ושנייה, אני מניחה פה איזה רעיון שמתבשל איתי במלחמה הזאת, אני חושבת, ואת באת לי ככה. ואז יכול לעשות תהליך שבו הולכים לייעוץ, או באמת שומעים משהו ויוצרים שיחה, ובוא נלך לבית קפה ונדבר על מה שהיה ואחרי שנים וזה. ולפעמים אני חושבת על הורים או ילדים, מישהו שמאבד מישהו, כי הוא נפטר. בין אם במלחמה, בין אם במחלה, ואז החיים שנשארים לחיות ולהמשיך כאן אומרים, איש, חבל שלא דיברנו על זה, ועכשיו הוא איננו פה וזה. יש משהו אצלכם, ואם זה לא נכון, אז תתקני אותי. שאתם אנטיתזה למה שאני אומרת עכשיו, אני רואה את האינון שלך, ואת
נכון.
הגומת חן שלך.
זה נכון.
אתם האנטיתזה, והנה הזה שלי פה, באור ברווז, כי לא, פה, בבית משפחת גרינגליק, לפחות ממה שאני ניזונה, אני לא צריכה לדבר איתך כל יום, אנחנו לא מאזן הזה. שנדבר כל יום, אנחנו עסוקות, ואנחנו גם במבט יכולות בשבעה להבין מה אמרתי ומה... פה לא. בבית הזה, בית משפחת, צביקה ורותי, היחסים בין כולם, אלא אם כן טוב, פה יש יחסים קרובים. בבית הזה.
אני רוצה לענות לך על שני דברים. א',
כי אחר כך אני עוד אשאל, כן.
אני מקווה שאני לא אשכח את הדבר השני. אז אני אתחיל בדבר השני. זה לא היה תמיד ככה. אנחנו, וואו. כמו כל העולם, אני אומרת את זה בשיא האמיתות.
תגידי.
אנחנו עברנו תהליכים שכמו כולם, שאף אחד לא יספר לי שהוא נולד, אוהב את הילדים שלו, מחובר לילדים שלו, שמח עם הילדים, לא מכירה, לא מאמינה. עברנו תהליכים מטורפים עם הילדים שלנו. וזה מה שאני מוכרת לאנשים פה שיושבים אצלי בקליניקה, אני לא אומרת להם, אני באתי מאיזה עולם אידיאלי. ולפני יומיים ראינה אותי מי שאמרתי לה, אני רק לא רוצה שיצא שאנחנו מושלמים. אין דבר כזה מושלמים. כולנו נולדנו לעבוד.
אבל, שזה בנו.
אבל אני רוצה להגיד לך שאחרי העבודה פה, בעצמי ובאנשים שאני מכירה, אמאות חוזרות ואומרות לי, אני פתאום מתאהבת חזרה בילד שלי. שזה, אני יש לי עכשיו צמרמורות, לי זה קרה. שהייתי עם הבת שלי באיזה סרט, לא יום יומיים, תקופה ארוכה, ופתאום אמרתי, וואי, אני אומרת את האמת. הייתי נכנסת לחדר ואמרת לצביקה, אני מפחדת מזה שאני לא אוהבת אותה. וכשעברתי את התהליך הזה, פתאום גיליתי כמה אני אוהבת את הילדה שלי. זה מתנה גדולה, ואני... אני מודה על זה כל יום לקדוש ברוך הוא, על זה שאני מסתכלת אחורה ואני אומרת, אין לי את המילה פספוס מול שאולי. רבנו, השלמנו, שאולי, מהיום שהתחלתי ללמוד הנחיית הורים, נהייתי בקרבה מאוד מיוחדת איתו, כי הוא היה ילד דעתן, הוציא אותי מדעתי, אני הייתי בוכה בגללו. וכשהפסקתי להיאבק איתו, כי הוא ילד קטן, ואני פשוט הייתי בגובה שלו, נלחמתי על המעמד שלי, נלחמתי על אני האימא, ואני אגיד לך מה לעשות. והוא היה, את יודעת, שם עליי פס. וביום ביום, פתאום שהבנתי שאני נאבקת עם ילד בן 8, מה קרה לי? ושהוא לא יכול לערער אותי, וככל שנתתי לו פחות כוח לערער אותי, אני אהבתי אותו יותר, והתחבקתי איתו יותר, והתחברתי אליו יותר. הדבר הכי, אני לא מרגישה פספוס, אני מרגישה שעצוב לי שאין לי עוד ממנו. הפספוס היחיד זה שהוא היה בדרום אמריקה, ולא יודעת איך, דיברנו שאני באה אליו, ואני לא יודעת איך, אני לא מצליחה עד עכשיו להבין, מזה אני יכולה לפקוט, איך לא נסעתי אליו לדרום אמריקה.
מתי זה היה?
לפני שנתיים שהוא השתחרר מהצבא.
כמה זמן הוא היה שם?
7 חודשים.
הרבה.
ואף אחד לא מצליח להזכיר לי, אני יכולה להפקות מזה, למה לא נסעתי לשאולי לדרום אמריקה? כי כשאני שומעת את הסיפורים, אני אומרת, זה סיפורים אחרים שאני לא חלק מהם.
וואי,
זה מבאס אותי.
אז את יודעת מה? את מרימה לי עכשיו להנחתה, כי את כל התיאוריה שקודם ניסיתי להסביר לעצמי, על קרבה ועל פספוס, והנה, אני תחי, יש שאלת השאלות לשאול אותך ש... את יודעת, לצערנו כעם אנחנו פוגשים עוד ועוד, והשם יעזור לנו שזה ייעצר משפחות שעתידות להתגעגע, ואנחנו נצא להפסקת פרסומות בכוונה במתח, אבל אני כן רוצה לשאול את השאלה, כי אני פוחדת לשאול אותה, ואז אני אשאל אותה אחרי הפסקת פרסומות עוד פעם. ביחסים שהם לא טובים עם הילדים, שנגיד מי שנגזר והלך הילד לעולמו, אז אפשר לבכות ולהגיד, אוי, הנה, וחבל שלא דיברתי איתו על זה, וחבל שלא חיבקתי אותו עוד פעם זה, ולא פתחנו, כן. אבל כשילד נהרג, או אח, או הורה, והיחסים כן טובים, אני משאירה פה קליפהנגר, כאילו, אני משאירה פה משהו תלוי בכוונה, ואחרי הפרסומות אני אשאל אותך את השאלה הזאת, כי כשאתה כן קרוב, וכן עשית עבודה, בחיינו, המוות הוא כזה דבר אלום, שלא עברנו אותו, כי אנחנו עוד פה? טוב, הנה, אני שואלת, ואתה... כאילו הכי רוצה לדבר עם שאולי על איך הוא עכשיו? כי את אימא קרובה? מה זה החיוך הזה?
את יודעת, היינו אצל הרב מידן שהבן שלו נפצע קשה. הוא מאוד מאוד, צביקה מאוד מקורב אליו. היינו ביום שישי כי נסענו לנחם הורים בגוש הציון, הורים שקולים. אז הוא אמר ש... הנה עוד פעם אני אתחיל לפקוט. הוא אמר ש... הרב אושר וייס בדיוק היה לפני שהוא הגיע, והוא אמר להם, רק תגידו לי מה הוא אמר. אז הוא אמר, שלא רק אנחנו מתגעגעים, אלא גם הם מתגעגעים אלינו. אמרתי לו, אל תגיד את זה, בזה אני לא עומדת.
כי זה צורך רגשי שילד שלך את אימא. שהוא מתגעגע אלייך.
כאילו אני כן מדמיינת אותו באיזה מקום גבוה כזה, מעליי. אבל אם הוא מתגעגע אליי זה כבר too much.
אז בואי נצא להפסקת פרסומות ונחזור. קדליבה, אנחנו מתעשתות. רותי גרינגליק, אימא של שאולי, ילד מתוק. שמתגעגע לאימא כנראה. למה אני מתרגשת? כי יאלי שלי הוא היה אתמול, כן, בן 25. הם היו בגן פה בשיבולת, לא משנה, והייתה הגננת שרה, חבדניקית, שאגב הלכתי איזה יום ברחוב, בבני ברק, ולמרות שאני מבוגרת ב-20 והמון שנים, היא יצרה אותי. והיא שאלה אם אני זוכרת אותה, ואני יודעת מה היא תחשוב על שאולי, הילד של המעגן. היא זוכרת הכל. והתחבקנו והתנשקנו ברחוב. גננת זאת דמות.
לגמרי, עוד בכלל היא.
לא, את לא מבינה, השם היא דיוון, אני לא אסתבך איתו. הוצאתי ספר בחנוכה, ספר שלישי, הבאתי לך, וכתבתי שם על הגננת שלי עד. מרצליה בכלל, גננת חילונית. כתבתי שם משהו עליה בספר, כן, יש גרסה דיינקותה, ויום אחרי הייתי עם הנכדה שלי, אלמה, שגרה פה מטר, במוזיאון תל אביב. וראיתי אישה בת 80 או 90, לא יודעת. הסתכלתי עליה, אמרתי לה, עדנה. הסתכלה אליי ואמרה לי, אפרת.
וואו.
כן, היא הייתה גננת שלי בגן תבור בהרצליה פיתוח. כי כשיש יחסים טובים עם ילדים, ואנחנו יודעים להרגיש אותם בחייהם, אז את אומרת, אין כאן פספוס שלא אמרתי לו משהו או משהו. יש פה מערכת אחרת, ואת אמרת לפני הפרסומות, יכול להיות שהוא מתגעגע אליי, יכול להיות שהוא שומע אותנו עכשיו, אנחנו מבינות בספירטואליות של נשמות שבאות, הולכות, אנחנו לא מתעסקות עם זה, כי אנחנו לא יודעות, אבל... כן, כן, יש קשר הרי בין העולמות, ויכול להיות שילד מתגעגע לאמא שלו. אני אומרת את זה לעילוי נשמתו של שאולי, עכשיו אני אומרת את זה. כי יאלי אמר לי, את אמרת לא מושלמים, לא כהורים, לא כילדים, לא כיחסים. אז יאלי לקח אותי לפני איזה שנה ומשהו לשיחה, קצת אחרי החתונה שלו, התחתן עם אליאנה, גם מרעננה.
מזל טוב.
וניצקי, את זוכרת את המשפחה הזו? משפחת ויניצקי.
כן.
והוא בא אליי בצורה עדינה, באיזו ביקורתיות מסוימת. הוא אמר לי, אמא, תורידי 10% ממה שאת עושה, אנחנו מתגעגעים אלייך.
איזה כיף שהוא אמר לך את זה בחייו.
שמעתי בקולו,
מקסים. ואני כן רוצה להגיד לך ש... אני כל כך מאמינה שאין דבר כזה, מערכת יחסים שאי אפשר לתקן. הכל אפשר לתקן. וזה אף פעם לא מאוחר מדי, ואני אגיד משהו חריף, אפשר לתקן גם אחרי המוות. תגיד. בעיקר עם ההורים.
תסבירי
את זה. אני יודעת את זה על ההורים.
תסבירי את זה.
אני חושבת שכל הסוגיה, בגלל ששאולי היה, הייתי קוראת לו מכבד הורים סדרתי, אז חנפן... משהו לא נורמלי, והילדים היו אומרים לי, את בטח הוא מתחנף אלייך, אז את הכי אוהבת אותו, זה גם אמרתי בהספד שלי, שיש מין דיבור כזה בבית, שהילדים היו אומרים, את הכי אוהבת את שאולי, כי הייתי מוכלת לו וסולחת לו, ואיכשהו עם כל הקשיחות שלי שבבית, הוא איכשהו הצליח להמיס אותי, להמיס אותי, אמרתי להם, תתחנפו, אני אוהב גם אתכם. אבל כן אמרתי שכל אימא אוהבת את כל הילדים שלה, אבל יש ילדים שפשוט קל לאהוב. ושאולי, היה פשוט קל לאהוב אותו. ואני התחלתי להגיד לך שאני חושבת שהכל בר תיקון, כי גם לילדים יש אחריות פה, זה לא אחריות רק שלנו.
נכון.
וזאת לא, זה לא one way ticket, זה דו צדדי. הילדים רוצים להיות בקשר טוב איתנו. הילדים נולדים ברצון לשתף פעולה.
נכון.
העיוות והבלגן שנוצר באמצע הוא בר תיקון, כי הוא טעות. הוא טעות שאתה חושב שרק ככה אתה יכול לקבל מצומת לב, ורק ככה אתה יכול, אפילו שאבא כועס עליך, אתה תמשיך להכיס אותו. הרי מאיזה ילד רוצה שאבא שלו יכעס עליו? אלא אם כן, הוא משיג משהו יותר מהכעס, הוא מפרש את זה כתשומת לב, כחיבור, וכשאנחנו מבינים את זה, אנחנו בעצם אומרים, אתה יודע, אם עושים עבודה, אם אתה לא תכעס, כי אתה תבין שזה מה שהוא רוצה, זה כמו סוכריה. הוא לא יקבל את הסוכריה אחרי שהוא צחצח שיניים בחיים, את לא תתני לו סוכריה אחרי שצחצח שיניים, אבל אבא יחס עליו כל בוקר, למה אתה גורם לי לאחר לעבודה, אם אתה לא עושה את הדינמיקה הזאת, אז פתאום הילד אומר, רגע, זה לא שווה לי, אז בסדר, אז אני אשתף פעולה. זה נשמע מאוד פשטני, אבל זאת, אני באמון מלא שילדים רוצים להיות בטוב עם ההורים שלהם, וזו אחריות שלהם, זה לא רק שלי.
נכון.
אז אני, כשאני מבינה את זה, אני מסתכל, זה אמנם אני יכולה לשלוט רק על מה שאני עושה. ואני יכולה לשנות רק את עצמי. אני לא מקבלת ילדים בקליניקה, אני מקבלת רק את ההורים. כי אני חושבת, לא כי הם אשמים חס וחלילה. כי הם תמיד אומרים לי, אני הבעיה, מה אמרתי להם, מה פתאום, אתם הפתרון.
נכון. נכון. אז אני שואלת שאלה שבעצם כבר אמרת עליה, אבל אני חושבת על הקשר בין אימא וילד שנפטר, ילד שאיננו.
אז התחלתי להגיד שאני לא מבינה בקשרים כאלה, כי אני עוד חדשה בתחום, ואני את האמת לא רוצה להבין. אז אני אלך למשהו קצת יותר קל לי, שהנושא של כיבוד הורים, זה מה שהתחלתי בו, הוא נושא מאוד, עוד מאוד משמעותי ליכולת שלנו לחיות בטוב עם הילדים שלנו. כיבוד הורים הרי זה כמובן המצווה אחת הכי קשות בתורה, ויש, לא זוכרת מי שאמר שהלוואי, חבל, אולי הוא היה יתום, אז לא הייתי נכשל במצווה הזאת. הקשר שלנו עם ההורים ממצג אותנו מבחינת מיקום, מתחת להורים שלנו, ואם אנחנו מתנסים עליהם, או אפילו מטפלים בהם במין כזה, בלי לשים לב, כמובן לטובתם, או לא שמים עליהם, או כועסים עליהם, או עושים איתם פנקסנות, אז אנחנו צריכים להבין שהילדים מבינים שככה מתנהגים עם הורים. ואני לא מדברת על רק דוגמה אישית, זה הרבה יותר עמוק מזה, זה כאילו, אתה אומר, אם הקדוש ברוך הוא שם לי את האבא שלי, מעל הראש, אז כנראה אני אמור להסתדר איתו, והמצווה הזאת היא לא סתם קשה, כי יש לנו דעות אחרות, ואנחנו תמיד חושבים שהצעירים יותר את יודעת, מבינים מהמבוגרים, יש לזה המון צדדים. אבל הצד הזה של להיות מתחת להורים, מתחת לאבא, מתחת לאמא, הוא המקום שמסביר לילד את המיקום שלו במשפחה. ולא תמיד קל לנו, ובטח לחוזרים בתשובה לא קל, ואני רוצה להגיד לך שאמא שלי בת 87, והיא עם אלצהיימר כבר כמעט 10 שנים שהולך למחמיר, והיא לא הייתה בתחילת השבעה, ואחותי אמרה לי, את רוצה להביא אותה? אמרתי לה, כן, לא, כן, לא, היא ממש ממש לא בעניינים. אז אמרתי לה, תשמעי, אני חושבת שאני פוחדת מהתגובה שלי, אני לא פוחדת עליה, אני פוחדת שאני אתפרק כשאני אראה את אמא. את יודעת מה תחליטי? והאחיות שלי החליטו להביא אותה. הנה, אני בוכה עוד פעם. רגע. אמא שלי נכנסה בשער, ישבתי בחוץ עם חברות. אחותי אמרה לה בדרך שהבן של רותי נהרג. היא הייתה עצובה. אמא שלי לא מחזיקה שום מחשבה. היא הייתה עצובה. היא, כל הדרך היא הייתה עצובה. וכשהיא ראתה אותי, אני נפלתי בזרועותיה. בוכה. אמא, ככה. וזה המקום היחיד שיכולתי לשים ראש, והיא דיברה אליי באנגלית, והיא אמרה לי על שאולי בלשון נקבה, ואמרתי לה, no, it's my son, זה הבן שלי. אז היא עברה ללשון זכר, והיא ליטפה לי את הראש, ואמרה לי, הוא במקום טוב, הוא לא רוצה לראות אותך ככה. והיא החזיקה ראש, ונתנה לי לשים עליה, אני לא יכולה, אין לי מקום בעולם לשים ראש, כמו על אמא. ואמא שלי עם אלצהיימר, מנותקת לגמרי. ואחר כך באתי ושמתי עליה, על הברך, את הראש שלי. איפה הייתי ככה? ולאף אחד. ואני לא יודעת מתי אני אוכל להפסיק להודות לאחיות שלי, שאני חושבת שהם הבינו שאני רוצה, אבל פוחדת. והם הביאו אותה, והיא ישבה פה כמה שעות. ואחר כך היא התנתקה, אבל אני קיבלתי את מנת איפה לשים ראש. אמא. אבל אנחנו לא יכולים לשים ראש על אמא לגמרי, כשאנחנו מבקרים אותה, כשיש לנו מה להגיד לה, כשאנחנו מחנכים אותה. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, תשמעי, זה לטובתה. בואו. היא אמא שלכם? ועד היום, באלצהיימר, אני שואלת אותה, אמא, את רוצה לאכול? את רוצה לבוא? את רוצה... היא לא יודעת. אבל להיות, זה שיה להיות מתחת לאמא כשהיא עם אלצהיימר, כי את צריכה לטפל בה. ועדיין אני אומרת שהמקום הזה של לקבל את ההורים, זה לא לקבל, זה לא, מי אנחנו שנשפוט אותם? וכשאנחנו לא שופטים, ואני יודעת עלייך קצת שעבר תהליך מדהים עם ההורים שלך.
נכון.
ואת הקול של אבא שלך ברדיו, אנחנו כבר מחבים בכניסת שבת, והוא ממשיך, ואת מכבדת אותו, ואת האור של העיניים שלו, כי את לא מתנסה עליו, נכון שנהיית דתייה, ונכון שאת חושבת שמצאת את האור מעולה. אבא שלך לא, והוא במקום שלו, והוא אבא שלך. אז אני חושבת שברגע, והיו לי חיים לא פשוטים עם אבא שלי, ואחר כך בשנותיו האחרונות הוא חי פה, בבית שלנו. ולקח לי, והייתי אומרת לעצמי, זה סיפור על שאולי, הוא היה כבר בן 90, הוא עבר מירושלים לפה, כשהוא היה בן 90, והוא היה הולך לבית כנסת, לא משנה מה, כל ימי חייו, אני חושבת שרק בשלג בירושלים, הייתי מוצאת אותו עם טלית ותפילין בבית, הייתי יודעת שמשהו נורא והיום קרה, או יש שלג, ושאולי באיזשהו שלב, היה לוקח אותו, היה הולך איתו לאט לאט לאט, ואז הוא היה בדרך חזרה, כן, אנחנו לא ביישוב, אנחנו בעיר, הוא היה מרים את היד ולוקח טרמפים, מהבית כנסת, מרחוב וחצי מפה, ושאולי אומר לי, אמא, הפדיחה של החיים, סבא מרים יד, אנשים לוקחים אותו טרמפ, נגיד חצי קילומטר, ואז אמרתי לעצמי, ילד, אמרתי לו, אתה מסתדר על זה? הוא אמר, כן, קטעים, אין על סבא, אני מת עליו. דרך אגב, אבא שלי היה סנדק של שאולי. ואבא שלי לבנוני, ספרדי. ושאולי כשהוא גדל, אמר לי, אמא, אני ספרדי מסורתי. אמרתי לו, למה? אז הילדים צוחקים עליו כי הוא רצה לאכול קטניות בפסח, אבל חוץ מזה, הוא אמר לי, תשיבי, דתיים סופרים עבירות, מסורתים סופרים מצוות.
איזה יופי.
ואני חושב שאני רוצה שיספרו לי את המצוות.
וואי. בואי נצא לפרסומות. אני רוצה לדבר איתך אחר כך, אחרי הפרסומות האלה, על ה... את יודעת, אני הרבה בדיונים עם חברות שלי, שהילדים שלהם לא מתגייסים. והמתח הזה גם כן. מה את עושה כאימא? בהבנה שיכול להיות, את שם, את ביכול להיות שיקרה לו משהו? יאללה, אומקה דליבה. פרסומות ואנחנו חוזרות. אומקה דליבה. רותי גרינגליק, אימא של שאולי. ואני רוצה לדבר איתך על כשהוא יוצא בגו הזה לעזה. ואני לא יודעת, אני הרבה בדיונים עם חברות שלי, שהילדים שלהם לא מתגייסים. והמתח הזה גם כן. מה את עושה כאימא? בהבנה שיכול להיות, את שם, את ביכול להיות שיקרה לו משהו? זה עובר בראש?
אני ממש מאמצת את מה שאני, וזה באמת מאמצת את מה שאני מלמדת אחרים, שהדמיון זה היצר הרע הכי גדול של האדם. אני קיבלתי את זה מאמא שלי, אמא שלי אישה, באמת רוח, אומנית.
אני מכירה אותה.
והיא לא, היא הייתה, אני גדלתי על המושג no news, good news. לא הודיעו לך, לא אמרו לך כלום, סימן שהכל טוב. וממש כשהילדים, יש לנו שני בנים בעזה ושני חתנים בעזה. והם היו יוצאים ואני ממש לקחתי על עצמי לא לעשות דרמה מהיציאות שלהם. היינו מברכים אותם, צביקה היה מברך אותם, אני הייתי מברכת אותם, נשיקה, עוגה, ולהתראות. ואני ממש הקפדתי לא לתת לדמיון, חוץ מבלילה, לפעמים היה קשה, אבל אנחנו המשכנו לתפקד, אכלנו, אני אומרת אכלנו, כי אני כשאני באמת אחז דבר ראשון שאני מפסיקה זה לאכול, אבל בגדול, ממש הקפדתי לא לתת לדמיונות לנהל לי את החיים.
כי חרדות או אנשים חרדתיים, הם באין טלפון שלא מגיע כשהם ציפו, הם כבר רואים את ההספד, והם רואים את הלוויה, כשבכלל עוד לא קרה כלום.
אני לא אגיד לך שלפעמים הייתי הולכת ברחוב, ותופסת את עצמי מה אני אכתוב בהספד, למרות שאני אגיד לך את האמת, אני מהר הייתי מסיטה את המחשבה הזאת, כי יש לנו כוח על הדמיון שלנו.
נכון.
ואנחנו יכולים באמת, אומרים לי, אין לי שליטה, בואי, אני מאמינה שיש לי שליטה, אני גם השתמשתי בזה, ואני כן חושבת ששום הכנה, אוקיי, אז אם אני אחשוב שזה יקרה, אז יהיה לי יותר קל כשיגיעו, זה מחשבה מעוותת שיש לנו, שאנחנו פשוט מחזיקים, ואני אגיד לך עוד משהו, אני חושבת שהמקום שלנו, בלחזק אותם, זה לתת להם אנרגיות טובות, ולדעת שאנחנו בסדר, ותשאלי החיילים היום, אחרי 100 ימים, מה מחזיק אותם? זה שהעורף חזק, ומה
נכון,
לא...
נכון, הם אומרים.
הם אומרים, הם אומרים. אני גם היום הצטרפתי אליהם, וגם אני לא שומעת חדשות, ולא רוצה לדעת מה קורה בעולם, אבל זה מהסיבות שלי. שאולי...
לפני ששאולי נהרג, כן שמעת?
כן. ולאט זה... לאט, ולאט לאט אפסק. הלך וירד.
כן. כי מה רגע, תהיתי בזה.
כי זה עשה לי רע. כי אני לא האמנתי שמתחילים לדבר עוד פעם על זה, ועל ההוא, ועל הפילוג, ועל ה... תשמעי, שאולי, ביום שהוא נהרג, בבוקר, ב-8 בבוקר, 4 דקות ל-8, טלפון, אני אומרת לו, ששקו, מה? אז הוא אומר לי, לא, יש פה מקום עם קליטה. אז אני צלצלתי להיחלש. אז אמרתי לו, מה זאת אומרת? אז הוא אומר לי, אתם סקנים, אתם חלשים. אנחנו אמא, ברוך השם, אני כל יום אומר, התיקון הכללי, צביקה אמר לו, עסוק במצווה, פטור ממצווה, אתה לא צריך להניח תפילין, אמרו לנו שכל יום הוא הניח תפילין, הוא היה בעניין, מצאו עליו תהילים, היה לי קשה לראות את זה, או תהילים היה ספוג בדם שלו.
בדגמח?
כן. בכיס של המכנסיים. הוא הלך מלחמת מצווה. היה לו המון מה להפסיד באזרחות. הוא בדיוק הגיע לאיזושהי נקודה, שהוא היה צריך להחליט האם להמשיך את חלום חייו.
של השירה.
שנים אמר לנו שהוא רוצה להיות זמר. ואני לא מאמינה על עצמי, זה לא כל כך מחמיא לי, אבל אמרתי לו, ששקו זמר, חיים קשים.
עם היהודיה.
וגם יש לי פה מטופלים, שאני יודעת שהחיים האלה הם מורכבים. והיה לו שכל וראש ענק. וכאילו היה לי חבל על כל הסיפור הזה של לימודים. ואתה אצלנו היה, את בטח זוכרת שהיה לנו שיעור תנך בשבתות.
נכון.
12 שנה. כל שבת, בשעה 1:30, הילדים היו באים ללמוד תנך מצביקה. כולם למדו, אבל רק שאולי זכר. מבינה שצביקה שואל שאלות, הם אלופי התנך, וצביקה שואל שאלה, וכולם כזה פוזלים לשאולי, כי שאולי יודע את התשובה.
יאו. אנחנו מסיימות את השעה הזאת, ואני רק רוצה לסיים אותה עם מלא כזה, שתראית כוחו של קולו של שאולי, כאימא של שאולי, עליו השלום, מה הקול שלו, הוא כנראה ידע, כן? על השליחות הזאת של השירה, שהיא גם הרבה מהבפנוכו שלו. אז אתמול הייתי עם אבא ואורן, יש לי אח אחד. היינו בתל אביב באיזה אירוע, ואמרתי לאורן, אני מחר בבוקר מראיינת את רותי. אז הוא אמר לי, מי זאת? אז אמרתי לו, אמא של שאולי. ככה, עשיתי כזה מניסוי. הוא אומר לי, מי, זה מרעננה? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, אני בא איתך. אמרתי לו, למה? ממתי אתה בא איתי למה שאני עושה? אז הוא אומר לי, תשמעי, הבחור הזה לא עוזב אותי. הקול שלו. והוא אומר, מכל מי שנהרג, אז אני לא מפסיק לשמוע את הקול שלו. תראי מה הוא עושה. זאת יהדות בשביל אדם לא דתי, ששאולי מבקש לקחת אותו אל מסע פנימי משלו, אל המלחמה הזאת, אל אנשים דתיים, מרעננה. בואי נדבר בשעה הבאה על מאיפה זה בא השירה הזאת, כי לי יש איזה זיכרון שאני יוצאת מהבית הזה ושואלת משהו את עצמי, כאימא צעירה, ואת יותר מבוגרת. כמה את?
59.
זהו, אז זה הרבה, כי אני בת 51. יאללה, אומקה דליבה. מסיימים שעה ראשונה, רותי גרינגליק, אמא של שאולי, זכר ילד צדיק לברכה, פסח בגד, יעלי איבר, שימי ברוורמן, כאן אפרת ברזל, ממשיכים.
האדמה צמאה עכשיו לגשם, ישטוף הכל, נשכח מה שהיה. העולם הזה רוצה קצת פשר, זמן להיגיון והבנה. רוצים מילה של נחמה, בסך הכל ילדים אנחנו, לא מבינים מה שקרה, את כל מה שאיבדנו. יד שמלטפת, דמעה אחת אוספת, כמו תרופה ישר לנשמה. רוצים מילה של נחמה, בסך הכל ילדים אנחנו, לא מבינים מה שקרה, את כל מה שאיבדנו. יד שמלטפת, דמעה אחת אוספת, כמו תרופה ישר לנשמה. רוח אדישה של סתיו נושבת, בתים שרופים לא מפחידים אותה, מאחורי ענה ניצבת קשת, מבטיחה של עוד מלחמה. רוצים מילה של נחמה, בסך הכל ילדים אנחנו, לא מבינים מה שקרה, את כל מה שאיבדנו. יד שמלטפת, דמעה אחת תוספת, כמו תרופה ישר לנשמה. רוצים מילה של נחמה, בסך הכל ילדים אנחנו, לא מבינים מה שקרה, את כל מה שאיבדנו. יד שמלטפת, דמעה אחת תוספת, כמו תרופה ישר לנשמה. רוצים מילה של נחמה, בסך הכל ילדים אנחנו, לא מבינים מה שקרה, את כל מה שאיבדנו. יד שמלטפת, דיבה אחת נוספת, כמו תרופה ישר לנשמה.